רדיו אזורי עם אסף אקרמן ודניאל מקדאוול.
Lato corto, entra in area, alza il pallone, secondo palo, Osimhen, in area, Osimhen!
Dentro il pallone dall'altra parte, va la Juventus, Fagioli! Fagioli!
Lautaro! Con l'esterno, con bellezza, con classe!
Il Napoli è campione d'Italia per la terza volta nella sua storia leggendaria!
רדיו אזורי, מה קורה? אסף אקרמן.
בסדר, נהדר. למרות כל הקשיים שיש לנו, אנחנו מקליטים, לא מבטרים.
תקשיב, אנחנו נאבקים לאחרונה, במה לא? באיתני הטבע, בפקקים, בערד ירושלמי. במי אנחנו לא נאבקים? על מנת להקליט, והנה אנחנו מקליטים.
שוב אנחנו, אוקיי, אפילו באיחור של יום אחד, רצינו להקליט אתמול, אבל הנה יום שלישי. רביעי היום כבר,
יום רביעי,
מקליטים פרק, ואפילו הרווחנו עוד משחק של מילאן שאפשר לדבר עליו.
יפה מאוד, כן, מברוק, ניצחת 4-1, כל הכבוד, עלית השלב בגביה, שפו, אבל לא לשם כך התכנסנו, אנחנו התכנסנו כדי לסכם עוד מחזור בסריה, מחזור של הפתעונת קטנה, של תנועות קטנות בצמרת, וגם מתחת אליה, ועוד כל מיני סיכומים של השנה וניחושים לשנה הבאה וקצת שאלות שלכם המאזינים. ובקיצור, נראה לי שנשמע, ניכנס לאווירה לפני שאנחנו מתחילים. אז יאללה.
Pallova giù, passeggio il fallo, ma si prosegue per il vantaggio. Rabiot! Adrien Rabiot! Fa esplodere di gioia l'Allianz Stadium al 47esimo minuto. La Juventus è in vantaggio.
Gudmundsson verso Dragusin! Radu Dragusin! 1-1! La risposta del Genoa!
Palla dentro, Bolesek! Gol di Kres, Bolesek! Come on, baby! Kres 11! It's goal! It's goal! Kres, Bolesek! Again for us! Kres, Bolesek! Come on, baby!
Did you learn me?
אתה כל פעם מתעלה על עצמך, כל פעם אתה מתעלה על עצמך.
משתדל.
זה מאוד, באמת.
הפעם שמנו גם את פרגנו לגול של גנואה, לדרגושים. זה לא דבר שקורה כל פעם, לשוויון אחת מול אינטר.
אז כן, אז אם כבר אמרת, אז נראה לי נפתח עם זה, לא? נפתח עם אולי ההפתעה של המחזור, וזה שאינטר מאבדת נקודות.
זה יכול לקרות פעם שאינטר תאבד נקודות, זה לא... לא חשבנו שהיא תנצח... לאורך כל העונה הזאת, טקו אחת, אבל למשחק הזה יש כמה סיפורים, זאת אומרת, מצד אחד גול ראשון העונה של אהרון אוטוביץ' סוף סוף בליגה.
נראה לי ראשון בכלל בסריה במדי אינטר.
כן, לגמרי, אבל הוא היה צריך להיפסל, והיה שם, באיטלקית קוראים לזה פולמיקה, כאילו שערה כזאת שנוצרה, כי בעצם אם מסתכלים טוב על השער הזה, אז רואים שיאן ביסק דוחף, את הבלם שלו, שתי ידיים קדימה, ולפני שהכדור עוד מגיע לארנאוטוביץ' שדחק פנימה, אבל השער הזה לא נפסל. תכף נגיע גם למשחק של יובנטוס, גם השער של רביו, כביכול אולי היה צריך להיפסל, פה זה קצת יותר מורכב, אבל אני לא מבין איך עבר לא קרה לשופט לראות הדבר הזה, שתי ידיים קדימה, זה לא אומר שהגנו הייתה מנצחת, וזה לא אומר כלום משהו שעלה להמשך המשחק, אבל זה אומר שכן השער הזה היה צריך להיפסל, וזה יכול לקחת את המשחק הזה למקומות אחרים לגמרי. אבל כן, אינטר קצת נעצרת, ניצחה אמנם, אתה יודע, בארבעת המשחקים ברציפות שלה, טקו מול יובה, ואז עוד ארבעה ניצחונות, היה להפסד לבולוניה בגביע, שזה קצת מאכזב, אבל זה כאילו חצי נורא, כי היא בעצם אפשר ליובנטוס טיפה לצמק ולהפעיל עליה איזשהו לחץ.
אז קודם כל, אתה זוכר שדיברנו על זה בפרק הקודם, על זה שאינטר ללא לאוטארו זה כמו ברצלונה של פאפ, זה קבוצה בלתי ניתנת להכנעה. היה לה 9-9, היה לה 100% הצלחה בלי לאוטארו.
אז פתחנו לפה. והנה,
תם הטקס, נגמר, אין יותר 100% הצלחה ללא לאוטארו, והיא פגשה את מי שבעצם מלכת הטקואים מולה בסריה A, טקו בבית. קבוצה שעשתה מול אינטר הכי הרבה תוצאות טקו בבית, בהיסטוריה של הסריה A, זו גנואה, זו הפעם ה-21 שגנואה מארחת את אינטר ושמו לה טקו בבית.
וואלה.
וואלה, ראית מה זה?
כן. אגב, גנואה כבר 3 משחקים בלי הפסד, 20 נקודות, עשתה ניצחון 4-1 על רומא, נזכיר, ניצחה גם את לאציו, פתאום איזשהו משהו מתחיל להתעורר בה, הייתה קבוצה שהייתה די תקועה למעלה, ונזכיר, היא גם עולה חדשה, מקום 12, 20 נקודות, זה יפה מאוד, זה עדיין לא מבטיח כלום להמשך העונה, אבל בשלב כזה לקחת 12 נקודות אחרי 18 משחקים, זה לא מעט מבחינת העונה שלה, וזה שקט הרבה, שקט גדול לאלברטו ג'ילרדינו. עוד משהו שאפשר גם לומר על גנואה דרגושינה, זה שכבש את השער, הבלם שלה, הבלם הרומני, ראינו אותו גם משחק נגד נבחרת ישראל, מבוקש מאוד בטוטנה, מבוקש מאוד בנפולי, ויש סיכוי טוב אפילו שנפולי תצליח לשים את היד עליו, וזה יהיה מבחינת החיזוק, כי דרגושינו שחקן צעיר, שיש לו, יש עתיד, לגמרי יש על מה לבנות, הוא שחקן טוב מאוד. כרגע גנואה רוצה 30 מיליון עליו, אז אני לא יודע באמת אם נפולי תשים את הכסף הזה. טוטנהאם כן יכולה לשים.
כן, לא אמרנו, אבל רק 2 נקודות בעצם הפער בצמרת, עוד נגיע לזה כמובן שנדבר על יובה. אינטר גם סופגת שער ראשון העונה בנגיחה. הראשון העונה שהיא סופגת בנגיחה. עוד קצת נתונים לא רלוונטיים, אבל שתמיד כיף לשמוע. ארנאוטוביץ', ארנאוטוביץ', האוסטרי הראשון, מאז 1982, שכובש עבור אינטר בסריה. אגב, עוד ניחוסים שעשינו במחזור הקודם, ובעצם באו לידי ביטוי עכשיו, זה יאן זומר. יאן זומר, by far, מבחינת נתונים, השוער המצטיין, לא רק באינטר, לא רק באיטליה, בכלל באירופה. נתונים פסיכיים, והנה הוא אשם באופן די ישיר לדעתי בגול שאינטר סופגת.
אני דווקא הולך לכיוון ההגנה, כי בכל זאת הוא עלה לנגיחה שם, מעל כמה שחקנים בהגנה, וזה היה יחסית קרוב לשער. לא יודע אם יאן זומר. בוא נגיד שמשחק יותר טוב שזומר הוא כן לוקח את זה, אבל לא שם את זה עליו.
ואינטר מאבדת נקודות בעצם לראשונה מאז סוף נובמבר, ובכלל, זו הקבוצה הראשונה שאני יכול להגיד שזו הפתעה גדולה שהיא מאבדת מול הנקודות, כי עשתה תיקו עם יובה, ואיבדה מול בולוניה נקודות, שבולוניה אנחנו כבר יודעים שהיא...
לא, בולוניה זה הגביה. עשיתה לה בגביה 2-1.
בליגה לא היה מולה, לא היה לה...
בליגה, בליגה כן, היה.
לא, לא הפסידה, עשתה טקו מול בולוניה. נכון. מדבר טקו מול בולוניה. כן, כן. ההפסד היחיד שלה היה לססוולו בבית. ועוד נגיע אגב לססוולו בהמשך הפרק, כי ססוולו בסנסירו, יש לה אחוזים מאוד מאוד מעניינים, אני...
אבל לא הפעם!
אבל זהו, אבל זהו, נגיע לזה בהמשך. זהו, אז איך אנחנו מסתכלים על זה? זה הולך להשפיע על אינטר הדבר הזה?
לא, לא, לא באמת. לא יותר מדי. גם יש כמה חדשות טובות לאינטר, רשמי ומאושר, מה שנקרא, אנריק מיקיטריאן חתם על עסקה חדשה עד יוני 26, פדריקו די מרקו העריך לחוזה עד יוני 2027, מתאו דרמיאן העריך חוזה עד יוני 2025, ובדרך ממש ברגעים אלה ביוקנן שאמור להגיע אליה מקלאב ברוש, דיברנו עליו כבר איזה כמה מילים.
זה שם של נהג פורמולה 1, ביוקנן, נכון?
כן, רייקונן, דומה.
אוקיי.
אז ביוקנן הקנדי מגיע, רכש שחקן כנף שמגיע, שחקן טוב, לא יודע, הוא אמור בעצם להיות על המקום של קוואדרדו שנפצע, לא יודעת כמה, זה לא סופר השפעה, הוא לא מגה סטאר, כן יכול אבל להתפתח יפה מאוד אצל אינטר, כי הוא אוהב את משחק אגפים טוב, וז'לינסקי, זהו, זה בדרך להיסגר, ז'לינסקי יגיע בחודש יוני, יסיים חוזה בחודש יוני, יגיע לאינטר בקיץ, זה, אני באמת מקנה למי שיש את בפה מרוטה כמנהל מקצועי, הוא יודע להביא, זה עוד שחקן בחינם, תורה מגיע אליהם בחינם, באמת, הזיהוי שלו, הידע, ההצלחה גם מול הסוכנים, להביא את השחקנים האלה, זה משהו מדהים, כל הכבוד באמת, ואנחנו רואים עד כמה זה קריטי, שיש מנהל מקצועי טוב, ראינו את ג'נטולי שהיה בנפולי, מה הוא הצליח לעשות איתה, עכשיו עבר ליובנטוס, וכולם לוטשים עיניים מה באמת היכולות שלו קדימה, וזה קורה עוד ועוד, זה באמת דבר נהדר. ולאוטרו מרטינז, דיברת עליו בתחילת הדברים שלנו על אינטר, אז מסיים את 2023 כארגנטינאי שכבש הכי הרבה שערים, 43. כמה זה? זה 9
בכל המסגרות.
כן, בכל המסגרות. 9 פחות מקריסטיאנו רונלדו, מלך השערים. לא, 11 פחות מקריסטיאנו רונלדו, מלך השערים של 2023.
אז אני אתן לך עוד כל מיני נתוני סגירה של 2023 שקשורים לאינטר, וגם ללאוטרו בפרט. אז הוא בעצם במקום החמישי בחמש הליגות הבחירות במעורבות בשערים, בכל 2023, לאוטרו מרטינז עם 34. נדבר איתך בליגה. בעצם מעליו רק הארי קיין, קיליאן אמבפה, מוחמד סלח וארלינג הולנד. והוא גם מלך שערי הסריה ב-2023, 29 שערים שהוא כובש בשנת 2023, אחריו ויקטור אוסימן, דומניקו ברארדי, רומלו לוקאקו ואוליביה ז'ירו. ואינטר, היא מסיימת את 2023 עם צבירה של 87 נקודות בסך הכל בשנת 2023, וואו. שזה מקום רביעי מבין כל הקבוצות בחמש הליגות הבחירות, רק סיטי, אתלטיקו וברצלונה עשו יותר נקודות ממנה. ואגב, סתם פרט לא קשור לאיטליה, אבל תפס לי את העין והייתי חייב לציין אותו. שימו לב, בכל 2023, אסטון וילה, אוקיי? אסטון וילה, מקום שישי בצבירת נקודות בכל חמש הליגות הבחירות. צברה 85 נקודות. אסטון וילה.
זה המון.
ב-2023, מטורף.
אונאי אמרי באמת עושה שם
עבודה בעצם אדירה. היא שנייה רק לסיטי. סיטי צברה 93 נקודות אחרי אסטון וילה.
מה אתה מכניס לי פה את הסופר ליג, לא, תגיד? איך הגעת לסופר ליג האנגלית?
כי זה נתון. אנגלית. נתון מגניב, נתון מגניב.
יאללה, זה פודקאסט אחר שהיית אמור להיות מוזמן אליו.
ביטלתי. בשבילך, בשבילך.
לא בשבילי.
בשבילנו.
בשביל המאזינים שלנו.
בטח. אגב, לפני שאנחנו עוברים למשחק הבא, גנוע מחתימה ישראלי השבוע.
נכון. לא, היא לא השבוע, החתימה אותו די לאחרונה, אבל שקוראים לו צ'אד טייב, הוא בעצם נולד בפריז, אבל בגיל מאוד מאוד קטן כבר עלה לישראל. סיפור מעניין, זה ילד בן 16 וחצי שהתחיל ככה ממש במכבי תל אביב צפון, עבר עוד כמה קבוצות, הגיע לבנערים, למכבי יפו, בליגה ארצית שהיא נמצאת, בליגה, לא ליגה ראשונה אפילו, ממש הרשים, הצליחו לצוד אותו בעיניים דרך הסוכן שלו, ג'קי דהן, עבר להפועל תל אביב, עשה שני משחקים בהפועל תל אביב בנערים שלה, שהנערים של הפועל תל אביב נחשבת לאחת הקבוצות היותר חזקות שיש בארץ, שני ניצחונות עשה, גם על מכבי חיפה, גם על באר שבע, כולל 5-0 אפילו, הוא שחקן שמצא בעמדת קשר אחורי, ואחרי ממש הכניסו בהגעה שלו להפועל תל אביב, השאירו לו מה שנקרא עד 15 בספטמבר, את האופציה לצאת לחתום בחול, ב-11 בספטמבר הוא יצא לגנוע, טס לשם עם הסוכן שלו, עשה שני וחצי אימונים, הרשים מאוד, גנוע על היום של ה-15 שלחה למייל הפועל תל אביב, שהיא לוקחת אותו, שהיא רוצה אותו, וכבר מאז הוא משחק שם בגנוע, 3 משחקים, 3 ניצחונות עבור גנוע, פותח בכל המשחקים בהרכב, ומאוד מאוד מרשים, צ'אד טייב, ככה קוראים לו צ'אד טייב, המשפחה היא מהמרכז כרגע גרה, יצא לי לדבר איתו עם הילד, חמוד, נחמד, מאוד מאוד מתבייש, גר כרגע במלון, יש כרגע, זה מדהים, כי בכל זאת ילד בן 16 וחצי, והוא נסע לבד, הוא לא, בלי משפחה שם.
וואו.
כן, נסע לבד, רוצה להיות גם לבד, הוא חי במלון, בגנוע, ביחד עם עוד 3 שחקנים שהם בגילאים שלו, בגנוע, לגנוע יש ממש מלון של האקדמיה. הוא מלון שהוא חצי אקדמיה וחצי גם שנקרא אורחים, הוא נמצא על הים בגנוע, הוא אומר שלפחות נוף יפה מהחדר יש לו, וזה ממש נחמד לראות עד כמה יש השקעה בתוך הנוער, אז הוא חתום שם ונראה איך הוא יתפתח, כי זה אחלה מחלקת נוער להצליח בה.
כן, אז נעבור ליובה שניצחה קבוצה שגם בה היה ישראלי לא מזמן במחלקת הנוער, רומא,
נכון.
סוף פודגורנו, מיודענו, חביב הפוד. אז יובה גוברת 1-0 על רומא ומצמקת את הפער מאינטר, כמו שאמרנו, לשתי נקודות בלבד.
משחק שהוא קצת חצי משקר, זאת אומרת, מחצית ראשונה רומא הייתה באמת טובה, בעטה לקורה, הייתה במשחק שם, ניסתה, הצליחה, לא אגיד שלטה, אבל עשתה דברים יפים ברמה ההתקפית. אבל אז הגיע הגול ממש בפתיחת המחצית השנייה, גול דקה 47, רביו מהבישול של ולחוביץ' שנותן לו את הכדור, וזהו, מפה רומא נעלמה, יובה עשתה את מה שהיא עושה הכי טוב, תוקפת ונסגרת לאחור, ואתה פשוט לא יכול לחדור דרכה יותר. זהו, הנה, ההגנה של יובנטוס, אתה כבר לא יכול, משחק נהדר של ולחוביץ', צריך לומר, כי עוד משחק שקינן ידליז, פותח בהרכב הטורקי, ויכול להיות בגלל כל הסיטואציה של יובנטוס, כל מה שקרה שם, דווקא יכול, הם באמת יכולים להרוויח את הצעירים, וזה חדשות טובות, אלגרי שוב בתוצאה, הכל כך אהובה עליו, 1-0, מנצח, וכמו שאמרת, מצמק את הפער לשתי נקודות, ובוא נסתכל רגע על יובנטוס, על התוצאות שלה מול הקבוצות הגדולות העונה. ניצחה 3-1 את לאציו, ניצחה את מילאן בסנסירו 1-0, תיקו מול אינטר, ניצחה את נאפולי, ועכשיו מנצחת את רומא. זאת קבוצה שאולי מגיעה לאליפות. לגמרי.
אני אגיד לך יותר מזה, היא גם הקבוצה הכי ביתית בליגה. הכי ביתית בליגה, בלתי מנוצחת בבית. ספגה רק 4 שערים בבית העונה. היא מקום ראשון בעצם, אם אתה עושה טבלת בית, היא מקום ראשון בליגה. יש לה נקודה יותר מאינטר במשחקי בית. ולפי חישוב, בסך הכל 3 נקודות פחות ממנה בחוץ. וכמו שאמרת, אלגרי פעם 76 בקריירה שהוא מנצח 1-0.
אין שום מאמן באיטליה עם כמות ניצחונות כזאת.
אבל יותר מזה, זה מתאים לדנ"א של יובה. כן. למה? כי יובה היא מלכת ה-1-0 של 2023. אם אנחנו כבר מסתכלים את 2023, יובה היא מלכת ה-1-0 12 פעמים. היא מנצחת 1-0, זה 4 יותר מכל קבוצה אחרת באיטליה בתוצאה הזו. היא גם אחת משלוש קבוצות בחמש הליגות הבחירות ששומרת לפחות 20 פעמים על רשת נקייה ב-2023.
שאלו את מסימיליאנו אלגרי בסוף המשחק על הסיפור הזה של ה-1-0, אז הוא אומר, אין לי בעיה לנצח עוד 152 משחקים בתוצאה 1-0. לי זה לא אכפת לי, העיקר להביא את השלוש נקודות, זה באמת DNA של יובנטוס. גם ראינו, וכמה פעמים דיברנו כבר במהלך העונה על המהפך שעשה מקני, ווסטון מקני. אז אלגרי דיבר על זה גם קצת יותר, ושאלו אותו איך, מה קרה אצלו? הוא אומר, אלגרי, אני לא גרמתי לו לשום מהפך. אני, הדבר היחיד שביקשתי מווסטון בתחילת העונה, זה שהוא פשוט לא יפסיק לרוץ עד ה-26 במאי, שכל הזמן ירוץ, ונראה שהוא באמת מקשיב, כי הוא לא מפסיק לזוז באמת במגרש ולרוץ. וגם אלגרי העלה נקודה מעניינת. בסופו של דבר, ווסטון מקני הגיע מקבוצה מלידס יונייטד. קבוצה שירדה ליגה. הוא שחק שם הרבה, אבל הוא ירד ליגה. וזה פתאום מהפך על קבוצה שמכוונת לתואר אליפות. זה באמת שינוי מאוד מאוד טוב שהשחקן האמריקאי הזה עשה. לקראת הקופה האמריקה שיהיה בקיץ בארצות הברית.
כן, הוא עשה השאלה לא טובה, לא מספיק טובה בלידס, וטוב, טוב שהוא חזר, וטוב ליובה שהוא חזר, וטוב לא שהוא חזר, וטוב לארצות הברית כמובן שהוא חוזר. ובואו נדבר על מילאן.
רגע, בכל זאת, אתה יודע, אי אפשר להתעלם.
רגע, יש לך מוריניו שבועי? יש איזה מוריניו?
אין איזשהו משהו שבועי, אני עוד מחפש באמת את המוריניו השבועי האמיתי.
אוקיי.
תשמע, אבל האמת שמוריניו דיבר ממש יפה מסיבת העיתונאים אחר כך, נתן המון המון קרדיט למסימיליאנו אלגרי, אמר על אנדיקה, על ההצלה הנהדרת שלו, הצלה מטורפת, לכו לרשת, תראו את ההצלה של אנדיקה מהקו, היא באמת גדולה. רומא הולכת להיפרד מרנטו סנצ'ז כבר בינואר הזה, ורומא עם הפסד חוץ 5 העונה, וז'וזה מוריניו עם 8 נקודות מ-27 אפשרויות מחוץ לאולימפיקו, זה מעט מדי. זה מעט מדי לקבוצה שרוצה להגיע לליגת האלופות. סול בקן אמור לחזור לרומא אחרי השאלה באולימפיאקוס. תמי אברהם חדשות טובות, בחודש מרס אמור לחזור, זה יהיה איזשהו חיזוק מסוים. כמובן שהוא לא שחק הרבה זמן כדורגל, אז הכושר יהיה ירוד. ואני איפשהו קראתי בעצם, בעיתונות כלכלית קצת באיטליה, שוופה דיווחה לרומא, שהרכש שהיא יכולה לעשות בחודש ינואר הוא עד 1.5 מיליון יורו בלבד, בגלל פייר פליי.
1.5 מיליון יורו.
זהו.
תקציב רכש של הפועל באר שבע בערך.
אפילו לפועל באר שבע לדעתי יש יותר. זה דיווחים מה שקראתי, אני לא יודעת כמה זה באמת אמיתי מבחינת הסכום, אבל כנראה שבאמת לרומא יש עניינים עם הפייר פליי, וזה בעיה להתחזק ככה, מה שנקרא.
רומא עם 28 נקודות, היא כרגע במקום השביעי, מקום שלא מוביל לאירופה. מרחק 5 נקודות מפיורנטינה שבמקום הרביעי, המקום שמוביל לליגת האלופות, כמובן של מאבק האליפות היא לא רלוונטית בכלל, 17 נקודות מאינטר שבמקום הראשון, וכל עוד רומא, בוא נגיד, לא ברביעייה הפותחת, ודיברנו על זה, אנחנו חושב שזאת צריכה להיות המטרה שלה, להיות ברביעייה. אליפות זה לא רלוונטי, אבל לפחות להיות ברביעייה. כל עוד היא לא באזורים האלו, כולנו רשאים להתאכזב ממנה, וגם היא רשאית להתאכזב מעצמה. וזה, בוא נגיד, העונה מאוד 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 ארוכה, אנחנו בדיוק, כמעט בדיוק בנקודת האמצע שלה, ואם זה מדד, אז המדד הוא לא טוב. אבל אנחנו סומכים על ז'וזה, ונראה מה יהיה בחלון העברות. יכול להיות שדווקא שאתה גורע מהסגל, זה גם עושה לך טוב.
לרומל.
מה הסיפור עם רנאטו סנצ'ז? איך זה קרה הדבר הזה?
לא מתחבר. אתה יודע, אצל מוריניו גם אתה מאוד מאוד מהר מבין אם דברים עובדים או לא עובדים. זה לא, לא, לא הצליח. הוציא אותו גם, אתה זוכר את אותו חילוף מוקדם שהיה לו.
כן.
אז יש דברים שפחות עובדים אצל השניים האלה כנראה, וזה הוא מוותר עליו. למרות שאני לא יודע איך אתה מוותר על שחקן מהסגל. כנראה או שהוא מרגיש גם שהוא, אתה יודע, יש דברים שנקראים סרטן בחדר הלבשה. שחקן שהוא כאילו כביכול בכיר, מגיע מ-PSG ולא משחק, זה לא טוב שהוא נמצא בחדר הלבשה. ומוריניו מעדיף שחקנים אחרים, את הצעירים, את הילדים, אלה שהוא הולך לראות מהנוער, זה יכול להיות שהוא מעדיף אותם כרגע.
טוב.
אגב, בתור אוהד מילן, הלוואי ורנאטו סנצ'ז יבוא למילן.
שחקן אדיר, בגלל זה
אני... אדיר הוא לא אדיר.
לא, אדיר הוא...
לא אדיר.
מה זה לא אדיר? הוא שחקן מצוין. נו, שחקן נהדר. שחקן נהדר לסריה.
שיכול לשדרג אותנו, ועם כל הפציעות של מילן שיש, ובנאסר שהולך אולי לחודש לאליפות אפריקה. אגב, הקטע הזה של ללכת לאליפות אפריקה הולך לחזור בפוד הזה עוד כמה פעמים, כי זה פשוט כל כך הרבה שחקנים. ולא נשכח, גם יש אליפות אסיה במקביל. אז זה בעיה מאוד גדולה למועדונים.
אפשר לדבר על מילן? אני רשאי.
עכשיו הגיע הזמן לדבר על מילן. שני משחקים אפשר לדבר על מילן. ממש בלילה הזה מנצחת 4-1 את קליארי, עם ילדודס שעולים בהרכב, אבל ניצחון נהדר, וצמד ללוקה יוביץ', שני בישולים נהדרים של טאו הרננדז, ולוקה יוביץ' כבר כובש 5 שערים בשבעת המשחקים האחרונים שלו במילן. זה... אוהדי ריאל מדריד לא זוכרים דברים כאלה, אף פעם לא היה אצלם דברים כאלה.
רק בפרנקפורט אולי זוכרים מספרים כאלה.
בדיוק. אז זה באמת היה ניצחון יפה, כולל שער גם של שקה טראורה, שחקן הצעיר, עוד שער בחורה שלו, וגם רפא אליהו בדקה 91 חותם את התוצאה, את ה-4-1. וכמה דברים לגבי, תכף נתחיל עוד, קודם כל מילה על קליארי באמת, על המשחק הזה, מילן פתחה באמת בהרכב של המון המון שחקנים צעירים, כולל אלכס חימנס הספרדי, שהוא מגן צעיר מאוד, אדלי, לוקה רומרו שחוזר, צ'וקוויזה לפני שהוא גם הולך לאליפות אפריקה, וטראורי הוא שחקן נוער, הוא בסך הכל עוד מעט יהיה בן 19, השחקן הזה, וכובש שער בחורה במילן. אני גם גיליתי שיש לו מערכת יחסים מאוד מאוד קרובה עם רפא אליהו, ממש חצי לקח אותו תחת חסותו, וזה היה ממש יפה לראות, אליהו נכנס בדקה 70 מחליף במקומו, ולאהו פשוט מחבק אותו על נקודת החילוף, חיבוק כזה חם ואוהב, הרבה זמן לא ראיתי דבר כזה, זה ממש ממש היה יפה, וניצחון 4-1, מילן ממתינה למנצחת בין אטלנטה לססוולו, משחק שהתקיים הערב, ובתור אוהד מילן, אני רוצה את הגביע, מאוד רוצה, כי אינטר הודחה, ובצד השני של ההגרלה, נמצאות יובנטוס, רומא ולאציו, אז יש פוטנציאל אולי להגיע אל הגמר ולעשות משהו יפה, כמובן שבדרך הוא צריך לנצח משחקים כמובן, אז אני מאוד הייתי שמח לגביה, ונראה שמילן גם באמת הולכת על התואר הזה, פיולי דיבר על זה, שהגביה הופך להיות איזושהי מטרה, כי האליפות היא מאוד מאוד קשה מול יובה ואינטר, וכמובן הליגה האירופית, שגם מילן מעולם לא זכתה בתואר הזה.
יפה, והיה עוד משחק,
נכון,
מול ססוולו,
נכון.
הנפלא.
מול ססוולו 1-0, קריסטיאן פוליסיק, שהפך להיות האמריקאי שכובש הכי הרבה שערים בליגה האיטלקית, בסריה, אתה יודע מי היה האחרון? הוא כבש 6 שערים פוליסיק, יש מישהו שכבש 5. דיברנו עליו ממש לאלפי.
מקני?
בדיוק. אז הוא עבר את ווסטון מקני, 6 שערים, פוליסיק, באמת מתגלה רכש אדיר למילן.
זה לא רק 6 שערים, זה גם 4 בישולים.
נכון.
זה כבר מעורב בכמות דו ספרתית של שערים.
בדיוק, וזה נהדר. משחק שרפא אליהו לא רע בכלל, נתן שם כמה דריבלים, אבל זה רק 1-0, אבל זה סוף סוף מילן לא סופגת שער. באמת, הנה אפילו בגביע ספגה שער. וזה חשוב מאוד. בסוף המשחק, הרי זה מילן מול ססוולו בעצם היה משחק שבו כאילו כביכול ההזדמנות האחרונה לפיולי. אם אנחנו זוכרים, הרבה דיברנו על זה, למרות שאני לא מאמין כל כך במושג הזה. ובסוף המשחק היה קטע יפה. שריקת הסיום, וכל השחקנים מתאגדים לאיזשהו הרדל אחד עם השני, כשפלורנצי לוקח את רשות הדיבור, ופיולי כבר הלך לחדר ההלבשה, וזה תחת הקור וסוד, כדי להראות מה שנקרא את הגיבוש שלהם, כמה חדר ההלבשה הוא חזק, וגם פלורנצי דיבר על כך שהם באמת מאמינים במאמן שלהם, והם מאמינים שהוא יכול לעשות את השינוי ולקחת אותם למקומות יותר טובים, וגם הם יודעים שלא מעט מהאחריות היא עליהם, גם אני צריך להסתכל על סגל, אי אפשר לברוח מזה, כמות פציעות מטורפת למילן, פיקאיו טומורי בחוץ להרבה זמן, פוגבגה, אוקפור, מוסה, קלולו, פלגרינו, קלדרה, מליק טיאו, אתה מבין עד כמה ההגנה היא סופר פצועה וחבולה, וזה משהו שצריך להתייחס אליו, אז כמו שאמרנו מילן הולכת לאבד את בנאסר, וזה קצת מכה.
ואת שוקווזה.
וגם את שוקווזה. יש את פיליפו טראצ'אנו, שהולך להגיע כנראה למילן, זה די סגור מול ורונה, שחקן צעיר בן 21, קשר, דווקא אני אוהב את הרכש הזה, אני ראיתי את טראצ'אנו כמה פעמים מהעונה הזאת, אחלה של שחקן, יכול לעשות דברים יפים, לא רשמית, שוב גם בנגד קליארי סימיץ' פתח בהרכב הבלם, היו לא מעט צעירים שם, שזה תמיד טוב, וזהו, ניצחנו. ניצחנו, אפשר להסתכל הלאה, אל עבר המשחק הבא של מילה נגד אמפולי ביום ראשון בשעה 1:30, השעה שאני הכי אוהב לראות משחקים.
עם הבירה צהריים.
לא בירה, פשוט אתה רואה משחק, ואז אפשר ללכת להביא את הילדים, שום דבר לא בוער, 9:45 אני כבר חצי רדום, אפשר ללכת לישון מוקדם, אם אני לא אעבוד באותו יום.
קודם כל צריך להגיד שמילן מצמקת מאינטר את הפער ל9 נקודות.
עזוב אותך.
אבל מה שבאתי להגיד קודם על ססוולו, שים לב.
וואי, כמה היא מפסידה.
שים לב, לא, עזוב, עזוב כמה היא מפסידה, דווקא צריך לדבר איתך על כמה היא מנצחת. מילן קטעה את רצף הפסדי הבית הגדול ביותר שלה בליגה, נגד קבוצה מסוימת. ססוולו מנצחת 3 פעמים ברציפות את מילן בסנסירו. והרצף הזה נקטע, נקטע, איזה שפו גדול למילן, ותגיד, באופן כללי, אני אשאל אותך ככה, איך אתה מרגיש, איך אתה מסכם בשנת 2023 של מילן? איך התחושות?
יש כמה רגעים טובים, האחד זה הגעה לחצי גמר צ'מפיונס, אבל חטפת בראש בדרבי, אגב, חטפת בראש בדרבי פעמיים בחצי גמר, ואת אותו 5-1, שאנחנו לא נשכח לעולם, זה ככה, ובוא נאמר גם את האמת, נשים את זה על השולחן, אם לא העונש של יובנטוס, מילן השנה לא בליגת האלופות, לא במקום הרביעי, אז זה ככה ככה, זה לא מספיק טוב.
אז אני יכול להגיד לך שלפחות כמועדון, יש מספרים של מילן שהם שוברי שיאים.
טובים.
מהשנה, כן, כן, לטובה. לא, נכון. לצורך העניין.
אבל עדיין אתה מחפש תוצאות, בוא. אני זוכר את ינואר פברואר שעבר שהיה זוועת עולם, גם השנה הזאת כבר היה לך חודש אחד שהוא כבר לא היה טוב, כמה תוצאות מאוד לא טובות, ואנחנו שוב על סף פיתורים של מאמן היינו. ממש ככה, זה היה מאוד קרוב. כן היה מסע רכש בקיץ שאני מאוד מאוד אוהב אותו, יחסית מה שנקרא לגודל הכספים שמילן מוציאה. אפשר יותר, אפשר יותר, אבל אתה מתמודד באמת מול אינטר שהיא מפלצת. היא באמת מפלצת, בליגה האיטלקית כמובן, מפלצת אמיתית.
אז כך כמה מספרים של הסנסירו לשנת 2023. קודם כל, ממוצע צופים למשחק של מילן.
זה אנחנו טובים.
72,000, זה הגבוה ביותר מאז 1993. הממוצע הטוב ביותר מזה 20 שנה, ואקרמן ב-20 שנה האלו היו כמה שנים מאוד מאוד טובות, מאוד טובות של מילן.
יש משהו בפוסט-קורונה שקרה בכל איטליה? שגרם לאצטדיונים להיות הרבה יותר מלאים. באמת, ברוב הקבוצות.
בסנסירו זה ממש בא לידי ביטוי. זה בא לידי ביטוי בעלייה גם של 3% בנוכחותן של נשים במשחקים של מילן, ו3% בנוכחותם של צעירים מתחת לגיל 20 במשחקים של מילן.
יש אולי עוד ילד בן 20 שנצליח להביא אותו, אולי השנה אפילו, לסנסירו.
אמן, אמן, אמן. כמעט פי 2% תיירים שמגיעים למשחקים של מילן, מ-14% באצטדיון ל-27% באצטדיון, תיירים שבאים למשחקים של מילן.
זה חצי טוב, חצי לא טוב.
זה שיווקית, זה נכון, בלונגרן זה טוב לך.
בלונגרן זה טוב, כי זה כאילו כסף יותר, גם מחירי הכרטיסים עלו, זה, אגב, בתור תייר אני אומר,
זה בייס יותר אני. גדול של אוהדים בעולם, זה עוד מרצ'נדייז שאתה מוכר, זה טוב לך, עזוב שנכון, זה טיפה פחות איטלקים באצטדיון, אבל איטלקים תמיד שם, תמיד יכולים להגיע, תיירים זה נכס שהוא כל הזמן מתחלף, אז שיווקית לפחות, שנה טובה למילן.
נכון, שנה טובה.
שנה טובה גם לך.
אבל לא שנה טובה לססוולו, כמו שאמרנו.
לא.
שמפסידה ארבעה משחקים בחמשת המשחקים האחרונים, היה לתיקו נגד אודינזה, הפסדים כואבים, והקבוצה שהיא לא צריכה להיות במקום ה-16 בטבלה, שתי נקודות בלבד מהקו האדום, היא צריכה להיות במקום יותר טוב. יש לה סגל יותר טוב לססוולו, זה לא טוב, לא מספיק.
בוא נדבר על מישהי שגם יש לה סגל יותר טוב, אבל ממש לא מספיק את תוצאות, וזו האלופה שלנו, נאפולי.
0-0 עם מונזה.
שבאמת ממשיכה בקריסה. עוד משחק של עצבים, כבר ראינו את זה כמה פעמים העונה מנאפולי. הפעם יש לך שני מאמנים שמורחקים לשני הצדדים. שני מורחקים אפס שערים, אפילו שלושה מורחקים, גם מירקו מריץ' שורחק, זה במונזה. ונאפולי, אתה יודע, יוצאת גם בשן ועין, פסינה מחמיץ פנדל, ומרט נפצע ומוחלט. בקיצור, משחק מסריח כזה שראיל העונה.
ושוב בבית, שוב במרדונה.
כן, וזה מה שאני בדיוק, לשם אני מגיע. דיברנו קודם על טבלת הבית, שיובה היא בעצם מקום ראשון בליגה. אתה יודע איזה מקום נאפולי, אם אתה עושה טבלת סריה בית?
8-9?
15.
וואו.
15... היא צוברת 11 נקודות בתשעה משחקי בית במרדונה. זה היום ונורא. שלושה ניצחונות, שתי תוצאות תיקו וארבעה הפסדים. עד עכשיו במרדונה אני מזכיר מה המרדונה היה בעונה שעברה. זה היה מבצר המבצרים, המקום שאי אפשר, שאתה רק בנסיעה, אתה כבר ב-3-0 מובילים עליך. נאפולי עשתה שם הצגות בעונה שעברה, ולא רק ברמה המקומית, רביעה לליברפול. משחקים אדירים, אדירים בעונה שעברה, ושמע, זו עונה איומה ונוראה. סתם עוד נתון שממחיש את זה, היא צוברת 28 נקודות סך הכל העונה, אחרי 18 מחזורים. זה קצב הצבירה השלישי הכי גרוע שלה, מאז שהיא חזרה לסריה, ב-2007-2008. אגב, ב-2007-2008 היה הכי גרוע, אבל זה עונת החזרה שלה, עם סגל של סריה בי. עכשיו עם סגל שהביא אליפות, הסגל הזה הביא אליפות, אתה יודע, עם שינוי מינוס קים, עם נייטן, אבל בסוף זה כמעט אותו הסגל, שעושה קצב צבירה מהגרועים ביותר שלה ב-15 שנים האחרונות. פשוט קריסה טוטלית של המועדון הזה.
ואולי עוד משהו שדווקא יהיה חיובי כלפי האוהדים, זה דווקא היה נראה לי מוזר. הבעלים, דלאורנטיס, האורליו דלאורנטיס, אולי קצת התבלבל או משהו קרה לו בקופסה. שים לב למשפט שהוא אומר. כל מה שקרה העונה הוא באחריותי המלאה ולא באשמת המאמנים או השחקנים. אני מתנצל בפני האוהדים על הכישלונות, ננסה לתקן את הטעויות בעזרת רכש. אתה לא היית שומע משפטים כאלה במידה לאורנטיס, לוקח את כל האחריות עליו, וגם פותח את הכיס.
אז אתה אומר שנאפולי תתחזק עכשיו? בינואר הקרוב?
נאפולי מתחזקת די בוודאות, סמארג'יט של אודינזה מגיע אליה, כמעט באופן סופי, כבר קראתי את זה הבוקר, והיא מכוונת לעוד שחקן אחד לפחות. לעוד שחקן אחד לפחות מדובר.
איפה הכי נכון לה להתחזק לדעתך?
הגנה וקישור גם היא צריכה להתחזק. שוב, היא הולכת לאבד עכשיו את אוסימן.
נכון.
אוסימן גם לאליפות אפריקה. אנגיסה גם לאליפות אפריקה. זה בעיה עבורה.
טוב, מה אני אגיד לך? אגב, אם אנחנו מסתכלים על...
אגב, אוסימן כבר את המשחק הזה לא שיחק, לא הבנתי למה, כבר הוא נסע לניגריה. יש שחקנים שיש להם גם אליפות אפריקה, והם שיחקו את המחזור הזה בכל זאת. לא מבין את העניין הזה. למה כל כך מוקדם הוא כבר נסע?
יש גם, אנחנו רואים את זה בעוד סגלים, יש סגלים שמתחילים את ההכנות שלהם יותר מוקדם, יש כאלה שיותר מאוחר, אפשר לראות את זה בהרבה מקומות.
נכון, אבל בוא, כל משחק הוא קריטי לקבוצה. נאפולי גם עוד מעט יוצאת לסופרקאפ בסעודיה, חצי גמר וגמר נזכיר, השנה זה פעם ראשונה שקורה באיטליה, נאפולי פיורנטינה, לאציו עם אינטר, וכן, שוב, היא לא כזאת רחוקה מליגת האלופות, היא כן רחוקה מאוד מאליפות, אבל דברים יכולים באמת להשתנות אצלה. אז נראה לאן זה הולך מבחינתה, וכן, כמו שאמרת, מרט נפצע, ולפי הדיווחים של סקאי איטליה הבוקר, זו פציעה חמורה, חודשיים פלוס בחוץ. וזה בעיה עבור נאפולי, כי הוא היה השוער הבולט שלה, מרד גם את המשחק הזה, הוא יצא בדקה 74, וגם השוער השני שלה, גוליני, נפצע כבר בחימום, אז מי ששיחק הוא השוער השלישי של מילאן,
נפלא,
של נאפולי. מילאן, של נאפולי, המכונה ניקיטה קונטיני ברנובסקי, הוא נולד בכלל באוקראינה, אוקראיני, אבל איטלקי כבר בנשיונליטי שלו, בן 27, ולגמרי לגמרי דקות ראשונות שלו בנאפולי, 16 דקות ראשונות שלו בנאפולי.
אם כבר דיברת על קצת חוסר מזל, אז אם יש נתון שכבר דיברתי עליו פה בעבר בפודקאסט, שנקרא XP, לא XG, לא XA, XP, Expected Points. זה בנוי בעצם על ה-XG והדברים האלו, על כמה נקודות את הקבוצה הייתה אמורה להשיג עד כה העונה בליגה. עכשיו אתה מסתכל על קבוצות הצמרת, ואתה רואה שיש פער מאוד מאוד משמעותי בין כמה שהן היו אמורות להשיג, לכמה שהן השיגו בפועל. זאת אומרת, בפועל הן השיגו הרבה יותר, כי המזל היה גם לצידן, ואחוז ניצול המצבים שלנו יותר טוב. אז נגיד אינטר, זו קבוצה שהנקודות הצפויות שלה, הוא עמד על 38 ויש לה 44, ויובה זה 35, וקיצור, אינטר בפלוס 6, יובה בפלוס 5, אפילו מילאן בפלוס 5. כאילו הקבוצות שלמעלה הן בפלוסים, פלוס משמעותי ב-XP. נאפולי מנגד, היא במינוס 4 ב-XP שלה. זאת אומרת, הרבה הרבה, זה שילוב של חוסר מזל וחוסר יכולת לנצל מצבים, שמביא לנפילה הזו. זאת אומרת, זה לא רק שמשחקים לא טוב, זה גם חוסר מזל. לפעמים המזל הולך עם מי שטוב. במקרה הזה זה באמת די נכון. אז זה נתון ככה נחמד לגבי נאפולי. מכיוון שאנחנו די קצרים בזמן, אני רוצה שאנחנו נרוץ על שאר המשחקים, ואז נעבור לחלק הבא של הפרק שלנו, בסדר? אז בואו נרוץ על המשחקים הנוספים, ואתה תזרוק לי תובנות A-List. אתה מוכן?
אני עוד שנייה יהיה מוכן, אבל יאללה.
יאללה, בואו נצא לדרך, יש פה משחקים כמובן יותר מעניינים, פחות מעניינים, בואו נתחיל עם אחד שהוא קצת פחות מעניין, ורונה סלרניטנה.
עצור, מה קרה לך? נו, אוקיי. עצור, סלרניטנה מנצחת. לא יאומן. לא נעצור?
לא, עצור, אנחנו צריכים.
מה זה? פיפו אינזאגי מנצח, לוקח 3 נקודות, יש לו 12 נקודות כבר, ניצחון שני העונה של סלרניטנה. מה, לא נעצור? בטח נעצור. אז 3 נקודות סופר קריטיות לסלרניטנה, ממש ככה, ותכף כשנגיע לשאר התוצאות של התחתית, נבין עד כמה אפילו הניצחון שלה היה חשוב, צ'ואנה הוא זה שכבש את השער לסלרניטנה, סופר, 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 סופר ניצחון חשוב שלהם.
קליארי אמפולי, 0-0.
עצור! שם יש פה חוסר מזל של קליארי, פשוט לא עוזב אותה, מסכן רניארי, באמת. כי הייתה לקליארי הזדמנות גדולות לעשות גולים פה. הם כבשו גול משער של ויולה בביתה חופשית יפה, באמת, אבל פסלו את זה אחרי עבירה על השוער. ואז פנדל לזכותם דקה 82, הרי אין יותר טוב מזה. ויולה בעצמו הולך לבעוט, מחטיא כי קפרי לעוצר לו השוער של אמפולי, ואז 0-0, ובמקום לקחת 3 נקודות ולברוח מהקו האדום, רק תקו מאופס, בסופו של דבר.
אחת ההפתעות של המחזור הזה, אודינזה מפרקת 3-0 את בולוניה.
מה תעצור? אין דבר יותר לעצור מזה.
תתעכב, אל תעצור, תתעכב.
הכי מפתיעה, התוצאה הכי מפתיעה של המחזור, מההתחלה אודינזה ישבה עליה באמת מחמאות גדולות, ללורנזו לוקה, השחקן של החלוץ כבר עם שער שישי.
דיברנו עליו כבר העונה.
כן, כן, שער שישי שלו, אז אנחנו מזכירים אותו, כי הוא היה עם יונתן כהן בפיזה, ו הוא היה אמור להיות אחד החלוצים הפורצים של איטליה, וזה לא עבד, אבל גם נשלח לאייקס, גם שם נתן 6 שערים, והנה הוא מתעורר לו פתאום, 4 שערים ב5 המשחקים האחרונים, סימן טוב, כי איטליה צריכה חלוצים ומהר.
מילה על בולוניה?
יכול לקרות דברים כאלה, בעונה כזאת היא מדהימה, זה יכול לקרות, באמת, ואני חושב שאיפשהו תתושש מהעניין הזה, ותחזור לסורה, כי אתה יודע, אתה לא יכול כל הזמן לנצח כל הזמן ללא הפסקה. זה לא יכול לקרות, אין מה לעשות.
אטלנטה 1-0 על צ'צ'ה דלצ'ה.
צ'צ'ה דלצ'ה, כן, המדולה לוקמן הוא זה שכובש את השער. אטלנטה גם היא נמצאת ב4 ניצחונות ב5 המשחקים האחרונים בכל המסגרות. אבל גם הוא, לוקמן, גם הוא ילך לאליפות אפריקה, לנבחרת ניגריה. תגיד לו, ביי ביי. שער שביעי שלו העונה, סקמקה הוא זה שמבשל. סקלוויני נפצע, זה חדשות לא טובות. הוא לא אמור לשחק בגביע, וגם כנראה לא מול רומא הבלם שלהם, והם החתימו שחקן, החתימו בלם. החתימו את איסק היין, שהגיע מוורונה, בן 24, משום הוורונה מוכרת לא מעט שחקנים בחלון הזה כנראה, בן 24, 1.91 מטר, עונה שנייה שלו שמה, 8 מיליון יורו וחצי, ויהיה השוודי ה-11 בתולדות ברגמו, בתולדות אטלנטה.
יפה מאוד. לאציו עושה 3-1 על פורזינונה.
עצור! משחק של רבע שעה. זה כל מה שהיה במשחק. היה משעמם למות, ראיתי. ממש היה משעמם, אבל הכל התעורר שם ברבע שעה. פורזינונה כבשה בפנדל, ואז לאציו התעוררה עם מתפרצות מדהימות. סוף סוף, טאטי קשטזנו, כבש את השער השני שלו, בנגיחה. ואם לאציו רוצה לעשות משהו, היא חייבת אותו באמת חד, כי אימוביל נפצע גם הוא. והגיע הזמן שהיא תשים את הכדורים ברשת, אז באמת היה שם איזה בליץ של רבע שעה, והאולימפיקו חגג ניצחון יפה 3-1.
חשוב לציין גם את סולה, שעושה עונת השאלה נפלא.
וגם איזקסן.
בפורזינונה, נכון?
כן, איזקסן כבר שער בחורה.
מושאל מיובה, סולה, ראינו אותו גם בסמי אופר, שחקן מאוד מאוד מוכשר, עוד יעשה שמות.
כשמסתכלים באמת על ההרכב הפוטנציאלי בעונה הבאה של יובנטוס, סולה עמוק, בעמוק שמה, לגמרי מקבל את המקום.
ואחרון חביב, פיורנטינה עושה 1-0 על טורינו.
עצור! זה מדהים שאנחנו מדברים אחרון על הקבוצה הזאת, כי פיורנטינה עם ה-1-0 השלישי שלה כבר ברציפות בליגה, היא התאהבה בזה כמו מסימיליאנו אלגרי, היא לא מפסידה, לא מפסידה בכל המסגרות שלה, כבר די הרבה זמן, מעד 25 בנובמבר, שזה 8 משחקים, 3 פעמים 1-0 רצוף, מנצחת הפאפ עם טורינו, והיא מקום רביעי בטבלה בזכות עצמה, עם פער של 2 נקודות מבולוניה. זו עונה מטורפת של פיורנטינה. מדהימה, וינצ'נזו איטליאנו, זו, עם, אתה יודע, עונה שעברה, נתנו לו את כל סופר המחמאות שהגיע לגמר הקונפרנס, זה מתעלה על זה, זה עוד, זה באמת באמת יפה. כל הכבוד, ניצחון הזה, כי עוד משחק שהיא לא סופגת שער, רניירי הוא זה שכובש את השער, בדקה 83, קיודה מבשל לו, ונצח את טורינו, זה אף פעם לא פשוט, גם טורינו נמצאת באמצע הטבלה ומעלה, מקום רביעי, פיורנטינה, והיא מתחת לפני השטח נכנסת לנו, מגיע לה המון המון קרדיט על מה שהיא מצליחה לעשות, באמת.
טוב, בוא נדבר, לפני שאנחנו מסכמים לנו את 2023 ומסתכלים קדימה, יש משהו שמאוד מאוד דרמטי שקורה באיטליה בשבוע האחרון, וזה בעצם הביטול של הדקרטו קרשיטה.
דקרטו קרשיטה.
קרשיטה.
זה צו הצמיחה, נקרא לזה כך.
שבעצם מה שקורה פה, זה שבעצם מבוטלות הקלות המס לשחקנים ואנשי מקצוע זרים או איטלקים שלא היו באיטליה בשנתיים שקדמו לזמן שהם הגיעו. ובעצם מה שזה אפשר להם זה לשלם מס רק על 50% מהשכר שלהם למשך 5 שנים. זאת בהנחה שהם מתחייבים לפחות לעבוד שנתיים באיטליה. או לשחק שנתיים באיטליה. עכשיו, מה המשמעות של זה? זה אומר שיכולת למשוך שחקנים זרים מאוד מאוד אטרקטיביים, או מאמנים זרים אטרקטיביים, כי הם ידעו שהם ישלמו משמעותית פחות מס, בטח שאתה מדבר בסכומים האלו, זה המשמעותית פחות מס. הדבר הזה הולך להיות מבוטל החל מפברואר, זאת אומרת שבינואר הקרוב עוד אפשר להחתים שחקנים לפני הקלות המס האלו.
אני חושב שזה...
כאילו,
אם
הקלות המס... לא, זה ייכנס בפברואר, אם אני מבין. אז אפשר כרגע להחתים, אבל זהו. אחר כך, כל האסטרטגיית רכש של הקבוצות הולכת להשתנות. אני אתן רגע דוגמה במספרים, מה זה אומר...
זה בדיוק מה שרציתי לעשות, כן.
אז זהו, אז יש לי ככה דוגמה מול העיניים. אז נניח, לצורך העניין, רומא רוצה להחתים שחקן, אוקיי? ואומרת, אנחנו נשלם לך שכר של 10 מיליון יורו נטו, בסדר? אם הקלות המס, רומא צריכה בעצם לשלם לו ברוטו 12.7 מיליון יורו, אוקיי? זאת אומרת, היא צריכה להוסיף 2.7 מיליון יורו במס. אוקיי? סליחה, השחקן צריך לשלם את המס הזה. כאילו, השחקן מרוויח 12.7 ברוטו, והוא משלם 2.7 מס. עכשיו, על אותו שכר נטו של 10 מיליון, הברוטו הוא 17.5 מיליון יורו. זאת אומרת שרומא צריכה להוסיף 7.5 מיליון יורו לשכר שלו במקום 2.7. אוקיי?
ואם אני לוקח את זה לדוגמה אולי בצד השני, המטרה היא בעצם למשוך שחקנים. אז הסיפור הוא שאתה פשוט לא תוכל לשלם לשחקן את השכר הזה. אם שחקן, אני אתן את זה דוגמה אפילו מאוד פשוטה, שחקן מרוויח, בוא נגיד, דיברת על קבוצה כמו רומא, של לשלם לדיבלה 7 מיליון יורו שכר לעונה. מה שנקרא, במקור המס שלו אמור להיות 3.1 מיליון, אמור להיות המס שלו. ועל זה תעשה 50% הנחה, אז בעצם זה, הוא משלם רק 1.5 מיליון. זאת אומרת, נשאר לו במשכורת הרבה יותר כסף לאותו שחקן, אז אתה יכול למשוך זרים שהם יותר יקרים. עכשיו, כשאין את הדבר הזה, זה באמת הולכת להיות בעיה. נכון. כי המועדונים האיטלקיים לא הולכים להביא יותר כסף. זה כזה שיהיה להם אותו תקציב. אבל הם יוכלו להציע לשחקנים פחות שכר נטו בכיס. זה בעיקר הבעיה.
בדיוק, בדיוק. ואגב, הדבר הזה, הקלות האלו נכנסו לתוקף בזמנו ב-2019. בעונת 18-19 היו באיטליה 45% זרים, שחקנים זרים. אוקיי? בעונת 2018-19. מאותה עונה, מאז שנכנסו ההקלות האלו, אנחנו רואים את אחוזי הזרים רק עולים ועולים, כשהעונה זה כבר הגיע ל-63% מהשחקנים שהם זרים. אני מזכיר, לפני 5 שנים היו 45% זרים, היום זה כבר 63%. מה שאנחנו מצפים לראות עכשיו, עם ביטול ההקלות האלו, ירידה משמעותית בכמות הזרים ועלייה לעלייה של כמות האיטלקים. עכשיו, מי הנדפקות מהסיפור הזה? מי הנדפקת העיקרית מהסיפור הזה, אקרמן? מהביטול של ההקלות? מילן.
מילן. יש לה הרבה מלא זרים.
מילן חסכה העונה 22.5 מיליון יורו רק בזכות הדבר הזה. 22.5 מיליון יורו. כאילו רק היא, וגם רומא עם 22.25 מיליון יורו, ואחר כך זה כבר הרבה פחות, אינטר 15 ויובה 12.5. מילן מאוד מאוד, מילן ורומא ניצלו עד הסוף את הדבר הזה, וזה משמעותי מאוד מאוד מאוד, ואנחנו נראה כאן, אני לא יודע, אנחנו מנסים לחשוב, האם זה, לנבחרת איטליה זה טוב.
יש...
לנבחרת איטליה זה טוב.
אני אגיד, יש לזה שני צדדים. צד אחד אולי באמת יותר איטלקים משחקו, אבל השאלה אם באמת יש לך מספיק איטלקים לתת להם לשחק, מספיק איטלקים טובים. מצד שני, זה אומר שיכול להיות שזרים לא הכי טובים יגיעו. זה הקטע. או שוב, ילכו לשחקנים היותר זולים, ולחפש מציאות בעיקר. כי שחקנים פתאום כמו רומולו לוקאקו, כאלה שחקנים שהם באים מה שנקרא כבר כשחקנים בגירים וטובים, יהיה קשה למשוך לאיטליה, למרות שזה, וכבר בסיטואציה הזאת קשה למשוך אותם.
אז אנחנו כמובן נעקוב אחרי הסיפור הזה, אבל זה די דרמטי. זאת אומרת, זה הולך להשפיע על הליגה בטווח הקצר, בטווח הארוך.
יכול להיות עוד שאתה יודע, זה עניינים של החלטות ממשלה. עוד יכול להיות שעד הקיץ פתאום תהיה החלטת ממשלה אחרת לדבר הזה.
ההחלטה היא לא רק, אני חושב שהיא לא רק בנוגע לליגה.
לא, היא לכל
החלטה
איתן,
מדינית.
ברור, מדינית לגמרי.
החלטה מדינית שתרגמו אותה לכדורגל. אגב,
יש אותה גם בישראל.
בכדורגל, אמרתי, אתה משלם בעצם 50% מס על 50% מהשכר שלך, זה בכדורגל. בכל איטליה האחוזים הם שונים, יש כאלה שמשלמים על 70%, על 20%, זה מאוד תלוי מה אתה עושה. ההחלטה היא בחוק האיטלקי, ששחקני כדורגל ישלמו מס על 50% מהשכר שלהם. אז בקיצור, זה הולך להשפיע מאוד, ואנחנו נעקוב אחרי זה. בוא נסכם זריז, אקרמן, את 2023, וניתן איזה ניחושים קצרים ל-2024. אז אני מבקש ממך, אקרמן, לבחור את מאמן השנה שלך לשנת 2023.
קל, סימון אינזאגי. בוא נודע על האמת. הגיע לגמר צ'מפיונס, סחב את הקבוצה שלו למקומות נהדרים, העונה הזאת היא מצוינת. העונה שעברה הייתה לא טוב, אתה יודע מה? כן, זה סימון אינזאגי / ספלטי אפילו. כי הוא הביא את האליפות המדהימה לנפולי, אבל הגמר צ'מפיונס של אינטר מבחינתי הוא משהו באמת היסטורי וגדול, וגם איך שהיא הצליחה להופיע במפעל, והפתיחה שלה של העונה הזאת.
אז אני לא יכול לבחור שחקנים, מאמנים כמוך, אז אני אלך טיפה אחרת, אני אלך על מסימיליאנו אלגרי. אני חושב שמסימיליאנו אלגרי, שמוביל את הקבוצה שלו לצבירה של 84 נקודות ב-2023, זה רק 3 פחות מאינטר, אבל צריך לקחת בחשבון את העובדה שמה שעבר על יובה בשנה הזו, זה רק מה שנקרא חוץ מרכבת הרים, הכל עבר עליה, באמת. מועדון שהסתבך ואיבד נקודות, זה כמובן 84 נקודות, אם אני לא, אנחנו לא מחשיבים את המינוס 15, כאילו זה כולל את ה-15 האלו. בקיצור, אני חושב שמה שעבר על יובה השנה, בהתחשב בעובדה שבאמת המועדון הזה עבר טלטלות וטראומות ותהפוכות, הוא הצליח להוציא את הרכב הזה עמוק עמוק מהבוץ, ועבודה גדולה של אלגרי, ששם את יובה עכשיו כמועמדת מאוד מאוד משמעותית לאליפות. ממצב רע מאוד, אז הוא מאמן השנה שלי, על אף שהוא כשל, אגב, הכישלון שלו באירופה היה ב-2022 בעיקר.
נכון.
אז אנחנו מסתכלים ב-2023, שנה גדולה של המאמן הזה. שחקן השנה שלך.
שחקן השנה שלי הוא ויקטור אוסימן, כי הוא בומבר אמיתי, גולר ענק, הביא אליפות לנפולי. את העונה הזאת אולי פתח קצת פחות טוב, גם פציעות, והערכת החוזה שלו בנפולי, אולי נסמן את דווקא את העזיבה שלו כמו שדיברנו, אבל אני דווקא חושב שזה איזושהי הערכה, הבעת הערכה מאוד גדולה כלפי המועדון שהוא נמצא בה. אהוב הקהל, באמת, כל כך אוהבים אותו שם, נכנס ללבבות, והעונה שעברה הייתה פשוט מדהימה עבורו, בכל, גם בליגת האלופות, גם בליגה, אז הוא בשבילי משחקן 2023.
אז אני לא יכול לבחור באוסימן, אני חושב שגם העונה הוא קצת, הוא יורד, יחד עם כל נפולי, אז מי שאני כן בוחר בו זה לאוטרו מרטינז.
קל.
ואני חושב שהוא באמת השחקן הכי טוב באיטליה היום, שובר כל סי אפשרי, האיש של הקבוצה, וגם אלוף עולם, למרות שזה היה בסוף 2022, אבל עדיין.
לא, אלוף עולם. לא אתה מזכיר לי את זה.
בסדר, אלוף עולם.
2022, נגמר.
כן, בסדר. בסדר. ומי קבוצת השנה שלך?
קבוצת השנה?
קבוצת השנה.
2023, לא, אינטר גם.
גם אני, זה האמת שאי אפשר שלא, אי אפשר שלא, אבל שמה, אם נפולי הוא טיפה יותר טוב, אם הייתי אומר נפולי, כן? אבל אגב, חשוב להגיד שנפולי גם את רוב הריצה הטובה שלה הביאה ב-2022. ממרץ, זו לא הייתה אותה קבוצה כבר. ממרץ עד היום, זו נפולי אחרת לגמרי, אז תכלס, את הטירוף קיבלנו ב-2022 בעיקר.
משחק השנה?
יאללה, תביא, אני לא חשבתי על זה אפילו.
משחק השנה של 2023, יש... עבורי יש שניים, הם שני, אחד מהם, המשחק השנה שבאמת צריך להיבחר, זה מה לעשות, אינטר מפרקת את מילאן 5-1 בדרבי, משהו היסטורי וענק, זה באמת משהו מאוד מאוד גדול, הניצחון של העונה הזאת שסימל את העוצמות שיש לאינטר, אבל משחק השנה שלי ב-2023, סליחה, זה הרביעה שנתנו לנפולי במרדונה, שמילן באה בתקופה הכי גרועה שלה מהשפטות, ושיחקה משחק לא נורמלי, לא נורמלי שם באמת, במרדונה 4-0, שיתקנו את כבר הצחליה, שיתקנו את כולם, ומטורף, באמת היה כיף לראות.
אז משחק השנה שלי, אני מודה לא התכוננתי לשאלה הזו, אבל... בדקתי, עלה לי משחק אחד לראש, יש לי משחק אחד שקופס לי כל הזמן לראש, ובדקתי, והוא היה ב-13 בינואר 23, אז הוא תופס.
5-1, לא?
5-1 של נפולי על יובה. המשחק שמבחינתי מייצג את כל העונה שעברה, חילופי המשמרות, באמת בית ספר לכדורגל שספלטי והחבורה שלו עשו ליובה. תענוג של משחק, וזה משחק השנה שלי. בואו נדבר רגע על ממש לקראת סיום. אנחנו חייבים לסיים, אקרמן, חייבים לסיים, חייבים לסיים. ניחושים ל-2024.
קל לנו על צ'יק צ'אק ואז שאלות.
שמע, טוב. אז מי תהיה ראשונה בסוף 2024? סוף 2024, אני מזכיר לך, לא סוף העונה, סוף 2024.
יובה.
אני גם חושב. מי יהיה מלך השערים בסוף 2024?
וואו. תורם.
אני אומר ולחוביץ'. ואם ולחוביץ' נמכר, כי יכול להיות שהוא ימכר עד אז, ברארדי, חייב להיות ברארדי.
ברארדי, מלך שערים?
תשמע, קודם כל הוא כבר עכשיו מקום שני או שלישי, כן? רק שני לזה, אני הולך עם הרגש.
אוקיי.
טוב, בוא ניתן, אז תן לי דגימה של שתי שאלות, כי אנחנו חייבים, חייבים, אקרמן, לסיים.
כן, מגדל צריך ללכת לילדה.
חייב, חייב, חייב.
טוב, אז הנה כמה שאלות קטנטנות. דיברנו כבר קדם, דיברנו על עניין של... הגרוס דקרי, דורון, כבר ענינו לך לשאלה לדעתי פעם קודמת. אור שואל, מה הבעיות של פיולי העונה? זה בעיות של פיולי העונה הם בעיקר ברמה הגנתית, וזה שז'ירו יכול לתת משחקים גדולים ואז להיעלם, אבל גם רפאל לאו, זה ככה ממש, אבל ממש בקצרה. הרבה מחמאות אנחנו מקבלים, אנשים לא שואלים את השאלות, זה דווקא טוב.
זה מצוין.
כן.
זה, קטינה. זה יותר טוב משאלות.
קטינה שואל, בתור מאזין הדוק, הוא מבקש, תנו ליובה את הכבוד הראוי, אז נתנו כמו שאתה שם לב, והיה מעניין אותי לשמוע את דעתכם על אילדיז סולה, ומה שג'נטולי מתכנן ליובה. שוב, תודה. אז אילדיז, שחקן שהולך להישאר ביובנטוס, והוא נכנס כבר חזק להרכב, אנחנו רואים כמה אלגרי כבר נותן לו. אני חושב שההופעות שלו בנבחרת טורקיה אפילו נותנות עוד יותר איזשהו, את הגושפנקה לכך שהוא צריך לשחק בהרכב יותר, וצריך לעשות את זה, אבל מאוד מאוד בזהירות לילדיז, כי הוא עדיין בעמדה שקצת קיאזה לפעמים נמצא עליה, ויש ליובנטוס את קוסטיץ' שאסור לשכוח שהוא גם כן עדיין נמצא שם, כשהוא בריא. ועוד שחקן, מה הוא שאל? את, לסולה. אז גם סולה הזכרנו כבר בפוד, שאמרנו שצריך לחזור ליובה.
בואנה, אני עכשיו עובר על השאלות, תקשיב, בואנה, אתם מרגשים.
לגמרי.
אתם מרגשים. אחלה דוד.
רגע, אמיר שאל, האם יובנטוס תחזור להיות אימפריה באירופה? אני חושב שהיא, לא יודע אם תחזור להיות אימפריה כל כך מהר, אבל בשנה הבאה היא תהיה בליגת אלופות, והיא כבר תהיה פקטור יותר.
חד משמעית, חד משמעית. אנחנו רואים את יובה במסלול עלייה ברור, הדבר היחיד שיכול להרוס ליובה זה היא עצמה וההנהלה שלה. אבל היא כבר לא שם ההנהלה הזאת. אז אני חושב שיובה בכיוון הנכון. אז באמת, אנחנו מצטערים, אנחנו חייבים לעוף, אבל מה זה תודה על ה... יש פה מלא מחמאות, חבל על הזמן, אתם מרגשים אותנו.
לא לשכוח, להמשיך להחמיא, זה חשוב.
להחמיא, אבל תחמיאו גם בספוטיפיי.
דרגו, חמישה כוכבים, חבר'ה.
לא, אתה חמש כוכב, מה כואב לכם? וגם אפשר באפל פודקאסט, גם את החמש כוכב שם לתת.
יאללה.
וגם בגוגל פודקאסט, שימו אותנו במועדפים שם, זה לא עולה כסף, נכון? ואפשר גם באפליקציה...
לא, זה כן עולה כסף.
גוגל פודקאסט?
למי שמשלם.
לא משלם, גוגל פודקאסט לא עולה כסף.
גוגל פודקאסט לא עולה?
לא, אני משתמש. יופי.
ספוטיפיי עולה כסף.
עולה כסף.
למי שפורץ אותו, אבל לא עולה כסף.
כן?
לא אמרתי.
לכאורה. לכאורה. יופי, טוב, אנחנו מסיימים פרק נפלא. אקרמן, אני מודה לך מאוד.
תודה רבה לך.
ותודה רבה לארד ירושלמי.
שהפעם הגיע בזמן.
כן, תודה רבה לו. נודה לו מאוד. ואנחנו נשתמע בפרק הבא. אנחנו נדבר יותר ענייני מרקטו, כמובן בפרק הבא, כי יהיה על מה לדבר, כי דברים יתחילו לזוז. ובקיצור, יאללה, חבר'ה, שמרו על עצמכם, שתהיה שנה אזרחית טובה, שקטה, אמן. ושיהיה שקט פה.
אדריאן רביו! Fa esplodere di gioia l'Allianz Stadium al 47esimo minuto. La Juventus è in vantaggio.
Gudmundsson verso Dragusin. Radu Dragusin. 1-1. La risposta del Genoa.
Palla dentro, Bolesek. Gol di Kres Bolesek. Come on, baby. Kres Eleven. It's goal. It's goal. Kres Bolesek. Come on, baby. Did you learn me?